ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מעילה דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שלישי בסוף דף יוד עמוד בית. אנחנו נתחיל מהמשנה בשוב פעם תחילת פרק שלישי בדף י' עמוד ב'. ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה ימותו עוד שניים, ושעברה שנתה ושעבדה ונמצאת בעלת מום. חטאות האלו אם מי שכיפרו הבעלים תמות ואינה עושה תמורה, לא נהנין ולא מועלין. המשנה ממשיכה לדף י' א', ואם עד שלא כיפרו הבעלים, כלומר אותם שנבדו ונמצאו ועוד לא כיפרו הבעלים, תראה עד שתסתאב ותמחר ויביא בדמיה אחרת, כלומר חטאת אחרת, ועושה תמורה ומועלין בה. אז אנחנו ראינו פה במשנה חלוקה. שלושת הדוגמאות הראשונות לא תלויים באם כיפרו הבעלים ואם לא כיפרו הבעלים. וכך רש"י מציין בשורה שנייה מתחת דוגמה, והנח שלוש מיתות לעולם, בין לפני כפרה בין לאחר כפרה. וכל אחד עם סיבתו, ולד חטאת היא מתה בגלל שהיא לא הייתה ראויה להביא כקורבן חטאת מלכתחילה. והלכה למשה מסיני אומר שוולד חטאת תמות. אותו דבר לגבי תמורת חטאת. רש"י כותב בשורה רביעית מתחת לגמרא, ותמורת חטאת נעמיד להכי מתה, שרי באה בעבירה דלא ימיר כתיב. יש איסור לעשות תמורה ובכל זאת עשה אותה, אז היא מתה, לא מקריבים אותה. וחטאת שמתו בעליה, למה היא מתה? כי אין כפרה למתים. הבעלים האלו מתו, אז מה לעשות עכשיו? להביא חטאת עבור מת? אין כפרה למתים, כי המיטה היא מחפרת עליהם. אבל שתי הדוגמאות האחרונות, חטאת שעברה, שעבר שנה, חטאת אמור להיות עד גיל שנה, אבל עבר שנתה, או מצב שחטאת שנאבד ואחר כך מצאו אותו בעל מום. על זה המשנה מחלקת, אם כבר כיפו הבעלים אז שניים אלו גם כן תמות, אבל אם עוד לא כיפו הבעלים, המשנה אומרת לנו שתראה עד שתסתאב. זה כמובן במקרה של עברה שנתה, כי במקרה שנמצא בעלת מום, היא כבר בעלת מום, אין תסתאב בכוונה שתראה עד שהיא פה במום, אבל אם נמצא עם מום אז אין צורך לראות עד שהיא פה במום. אבל ההתייחסות שלנו במקרים האלו, כשמדובר לפני שהבעלים התכפרו, אז כפי שהמשנה אומרת, מוכרים אותם ועם הכסף קונים חטאת אחרת. אנחנו בכך ממליצים כל אחד לעיין ולהעמיק ברש"י, אבל לעת עתה אנחנו נתקדם בתוך הגמרא. מהי שנה רישה? דלא כמפליג, ומי שנה סיפה דקה מפליג. כפי שאנחנו הצגנו את הדברים, שלושת הדוגמאות הראשונות, המשנה לא מפליג, לא מחלקת בין כיפו הבעלים ללא כיפו הבעלים, מה שכן, שתי דוגמאות האחרונות היא כן מחלקת. הגמעונה, רשע פסיק עלי, בשלושת הדוגמאות הראשונות, זה כבר לא משנה, כיפו או לא כיפו, יש נתונים אובייקטיביים לגבי שלושת הראשונות שמחייבים תמות. רשי כותב, רשע פסיק עלי, דלעולם ימותו, דמי הפלגה איקה לפלוגי ברשע, איזו חלוקה ניתן לחלק. אדם, לקה למימה כיפו ולא כיפו, דבלעת חטאת ותמורת חטאת, אינו גופי לא הבו חטאת, הם עצמם אינם רואים להיות קרובן חטאת. וחטאת שמתו בעל הנמי, מתו לו בעלים. אין על מה להביא את החטאת הזאת. אבל בסיפה, איקה לפלוגי. בשתי הדוגמאות האחרונות יש מקום לחלק בין אם הבעלים כבר התכפרו, כבר הביאו קורבן חטאת שלהם, בין המקרה שעוד לא הביאו החטאת שלהם. הגמרא ממשיכה ומאירה, המשנה שלנו תנה לגבי תמורה, כבר נשנית במסכת תמורה אותם דברים. אז למה הכפילות הזאת? תשובה, תנא הטעם משום תמורה. המשנה שלנו מופיע במסכת תמורה בגלל האזכור של דיני תמורה. ואגב, זה שמלמדים דיני תמורה, גם מלמדים דיני מעילה. תנא הכה, פה המשנה מופיע אצלנו במסכת מילה, משום מעילה. בגלל זה הנושא של המסכת, הדינים הקשורים למעילה. ואגב, דיני מילה, המשנה מזכירה דיני תמורה. הנושא שכתבנו בשוליים ממול, המפריש מעות לנזירותו ולא פירש. לנזיר יש עליו להביא בסיום הנזירות שלושה קורבנות, חטאת, שלמים ועולה. הנזיר הזה הפריש מעות, שם מעות בצד ולא פירט איזו מעות לחטאת, איזו מעות לעולה ואיזו מעות לשלמים. מה הדין אם נהנים מהם? מה דינם אם מת הנזיר? המשנה, המפריש מעות לנזירותו, ושוב פעם, הוא לא פירש איזו לחטא ואיזו לעולה ואיזו לשלמים, לא נהנים ולא מועלין. אסור לכתחילה להנות מהמעות האלו, אבל מי שכן נהנה איזו הנאה פרטנית, הוא לא עובר על מעילה, מפני שהן רואים לבוא כולן שלמים. וקורבן שלמים הוא מקודשי קלים, קודשים קלים, וכפי שלמדנו בעבר, קודשים קלים, לפני הקרבתן אין בהן מעילה. אז מאחר שהמעות האלו היה, מאחר שלא פירט איזו למה, הוא היה יכול להשתמש בכולן לשם שלמים, וממילא אין מעילה. מת והיו לו מעות סתומים. אם אדם שהיה נזיר מת והוא הספיק להפריש מעות אבל לא נקב איזו מעות לאיזו קורבן, כמו שתיארנו מקודם, מה עושים עם הכסף הזה? יפלו לנדבה, יקנו קורבנות עולה לשם נדבה, נדבת ציבור. ורשי כותב על זה את ההלכה היא בנזיר, זה הלכה למשה מסיני לגבי נזיר, בדיני נזיר. ממשיך המשנה, מעות מפורשים, הבן אדם מת אחר שהוא גם פירט איזו מעות לאיזו קורבן, אז דמי חטאת ילכו לים המלח, מדין חטאת שמתה בעליה. מה לגבי הדיני מעילה? לא נהנין ולא מועלין, אין היתר להנות מהמעות האלו, אבל אם אדם נהנה מהם הוא לא עובר על איסור מעילה. הליכה לים המלח זה מקביל חטאת שאין בו צורך, כמו חטאת שמתו בעליה, אז מתה. אז כאן במאות היא הולכת לים המלח. דמי עולה יביאו עולה ומועלים בהן. יביאו קורבן עולה, רש"י אומר דדורון בעלמא היא לא לשם כפרה, אז אין כאן איזה שיקול של מתה בעליה, זה לא משחק פה, כי היא לא באה מלכתחיל לשם כפרה. וראינו בקשר לאישה שיולדת שהיא מתה, גם שם היורשים מביאים עם הכספים קורבן, או הם מביאים את העולה שהיא הפרישה שהיא לא הספיקה להביא כדורון. דמי שלמים, ממשיך המשנה, יביאו שלמים ונאכלים ליום אחד. הקורבן שלמים שיביאו, כמובן השלמים גם בא בנדבה, אבל זמן אכילה של השלמים האלו לא כמו שאר שלמים שיש להם שני יום, ימים לאכילתו. פה יש לשלמים השלמים שיקנו מדמי השלמים של הנזיר רק יום אחד, כמו השלמי נזיר עצמם. שלמים שנזיר מביא יש רק יום אחד לאכילתו, ואין טעונים לחם. בניגוד לקורבן שלמים שהנזיר עצמו מביא, כאן שהנזיר מת וקונים מהכסף שנשאר שלמים, לא קונים את ה-20 לחמים שהוא מחויב להביא עם קורבן שלמים שלו. רש"י מביא הסיבה לכך, המקור, לומר שאין טעונים לחם, כי לגבי קורבן הנזיר כתוב ונתן על כפי הנזיר, וכאן הנזיר עצמו מת. המשנה, הגמרא, אם את פותחת בקושיה ארוכה, תשימו לב, מקיף לריש לקיש. מאחר שהמשנה שלנו מלמדת על דברים שלא נהנים ולא מועלים, כפי שראינו בנזיר שהפריש מעות לנזירותו, וליתני נמי, יש עוד דוגמה שהמשנה יכלה ללמד, המפריש מעות לכינו, לקורבן עוף, לא נהנים ולא מועלים. למה? מפני שהם ראויים להביא, אפשר לקחת המעות האלו ולקנות תורים שלא הגיע זמנן, והם יהיו ראויים אחר זמן. תור זה מין אוף שהוא אחד משתיים שראויים להביא כקורבן אוף, והתור קשיר רק כעבור זמן. מה הגמרא במקום אחר נותנת את הסימנים מתי התור ראוי להביא או כקורבן? אז אם אדם קונה התורים שעוד לא הגיע זמנם, אבל הם יהיו ראויים אחר זמן. יש עוד דוגמה, אבל תוספות אומר שזה בכדי נסבה, זה מובא בתוספות דיבור מתחיל מפני, ובני יונה שעבר זמנם. בני יונה הם גם עופות כשרים לקורבן עוף, אבל רק בתנאי שאתה מביא אותם כשהם עדיין קטנים, צעירים, אבל לא כעבור זמנם. אנחנו להבין באופן ברור יותר את השאלה של ריש לקיש, נלמד ביחד רש"י. מה קיף לה ריש לקיש? הועיל וקטני במעניתין לא נהנים ולא מועלים, מפני שהן ראויים לבוא כולן שלמים. ראינו הסיבה שעל אותה מעות שהנזיר הפריש ולא פירט אין איסור מילה, כי הם פוטנציאלי ראויים לקנות בהם קורבן שלמים. קורבן שלמים, מאחר שהוא קודשים קלים, אין בו מעילה. אז מאחר שהמשנה מלמדת הדין הזה לגבי המעות, לא נהנים ולא מועלים, לתנינה מי המפריש מעות לכינים. עוד דוגמה שאדם מפריש מאות לקורבן עופות דלא נהנים ולא מעלין כדקטני. שוב פעם, פה אנחנו לא נגיש בני יונה שבר זמן שכבר אין צובים, אבל כאן יש להגיש וטורים קטנים שלא הגיע זמנן, לא נהנים ולא מועלין, וכיוון דאינן רואים לקורבן, תפסולים לנו, אותם תורים שלא הגיע זמן הם אינם רואים לקורבן, לא קרין אבו מקודשי השם. אבל אני מוסיף פה, אותם תורים יש להם פוטנציאל להיות קשרים, כמו הכספים שהזכרנו מקודם של הנזיר, יש להם פוטנציאל לתנות בהם שלמים. וראינו אצל המאות של הנזיר לא נהנים ולא מועלים, גם פה אותם תורים שלא הגיע זמנם, פוטנציאל יש להם קשר לקורבן כשר, אז תגיד לא נהנים ולא מועלים. ולמה לא מועלים? כי לא קרין ברור מקודשי השם ולד ברור מעילה. אז בקיצור, אם המשנה כבר מדברת על הפרשת מאות ולגבם אומרים לא נהנים ולא מועלים, יש עוד דוגמה שהמשנה יכלה ללמד. הגמרא עונה, אמר רבה, יש לחלק. אמרה תורה במאות סתומים הווי שלמים. עכשיו בתמיעה, אמרה תורה הווי תורים שלא הגיע זמנן שאינן רואים למזבח. על הדוגמה של המשנה, אדם מפריש מאות, אפשר לכתחילה אפשר לקחת מאות סתומים ולקנות בכולם קורבן שלמים. אבל במפריש מאות לקינו, התורה לא אמרה תקנה תורים שלא הגיע זמנן, ולכן זה לא שייך לכלול הדוגמה הזאת עם מה ששנוי במשנה. כך רש"י אומר בסוף דיבור המתחיל אמר רבה, אומר אם כך לא תני לא הוא הכה. המשנה, התוסה שמופיע בשוליים, חומרה וכולה בדם ובנסחים. רבי שמעון אומר, הדם של קורבנות קל בתחילה וחמור בסופו, נסחים חומר בתחילתן וקל בסופן. והמשנה מסבירה, דם שאתה שוחד קורבן מקבל את הדם, בתחילתו אין מועלים, אין מעילה בדם. הגמרא תביא מקורות לעובדה הזאת. יצא לנחל קדרון, זאת אומרת אחרי זריגת הדם, הדם זורם מחוץ לבית המקדש לנחל קדרון, הדם שם מועלים בו, ובוא נוסיף מועלים שם מדרבנן, זה לא מעילה מדורייתא אלא מעילה דרבנן. נסחים, יינות שהם מנסחים על גבי המזבח, בתחילתן מועלים בהם, ברגע שאתה מקדיש את היין לשם נסחים יש בו איסור מעילה, ירדו לשיטין, אין מועלים בהן. השיטין הם הצינורות שעל בראש המזבח, ששם שופכים מנסחים את הדם, כשהיין יורד לשם אין בו מעילה. תנו רבנן, מועלים בדמים, דברי רבי מאיר ורבי שמעון, וחכמים אומרים אין מועלין. במפורשים ארבע מילים הבאות יש גרסה אחרת, אפשר לפנות לתוספות דיבור המתחיל מי טעמה. אנחנו הדגשנו לקראת סוף הדיבור מה שהוא מביא אלא אחי גרסינן, וכאן נקרא את הגרסה שבתוספות. עד כאן לא פליג רבי שמעון אלא מדרבנן. זה שרבי שמעון מופיע פה יחד עם רבי מאיר מועלים בדמים, הכוונה יש מעילה מדרבנן, אבל מדורייתא אין מועלים. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא עם השאלה מנהני מילי. הגרסה המקורית, מהי טיימה דמנדה מהי מועלין, זה הכוונה, מה המקור לומר שאין מועלין. אבל לפי התוספות, האמת, שזו שאלה לכל הדעות. לכל הדעות, מדורייתא אין מעילה בדם. מה המקור לומר, או הקביעה הזאת. אנחנו נראה כעת שלוש דעות, ואתם רואים את המעוינים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, דעות או מקורות לומר דעי מילה מדורייתא בדם. בהמשך יהיה קטע ארוך בסוגריים, ששם הגמרא תעסוק בהוכחה להוכיח דלאחר זריקה, אחר זריקת הדם אין מעילה, ומטעם דבר שנעשית מצוותו. אחרי שאתה מקיים מצוות זריקת הדם, אומרים נעשית מצוותו, ודבר שנעשית מצוותו אין בו מעילה. היסוד הזה יהיה נושא הדיון שבקטע, שזה ימשיך עד כמעט אמצע עמוד ב'. ובינתיים, מה המקור לומר שאין מעילה בדם, בדם קורבנות מדורייתא? התשובה הראשונה, אמר אולה, אמר קרא, ואני נתתי לכם. ומזה לומדים שלכם הוא. בשוליים הבאנו את הפסוק במלואו, ויקרא פרק י' ז' פסוק י' א', נקרא ביחד את הפסוק, כי נפש הבשר בדם היא. ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יכפר. נמשיך בגמרא, דבר רבי שמואל תנא לכפר. קראנו את הפסוק וראינו את המילה הזאת, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר. לכפרה נתתי ולא למעילה. אז מקור הראשון אומר, לכם זה שלכם. זאת אומרת, אם זה כבר שלי, אין איסור מעילה אם אני אין ממנו. גם לכפר, המטרה של אדם הוא לשם כפרה, וזהו. אין בהנאה ממנו איסור מעילה. רבי יוחנן אמר, המקור השלישי, אמר קרא, כי האדם הוא בנפש יכפר. גם זה מופיע בסוף הפסוק שקראנו מקודם, והדגש הוא על המילה הוא. הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. מה לאחר כפרה? אין בו מעילה. וזה מטעם היסוד שאמרנו מקודם, נעשית מצוותו. כפרה כוונה זריקת הדם. אחר זריקת הדם קיימת המצווה שקשורה לדם, נעשית מצוותו, אין בו מעילה. אף לפני כפרה אין בו מעילה. וזה מכוח הדרשה מהמילה הוא. אנחנו כתבנו בשוליים הערה לגבי הסוגריים. סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא מראים דעד כאן המקורות לדעה שאין מועלים, שאין מילה בדם מדורייתא. האמת, זה לא, זה לדין, לקביעה שאין מעילה מדורייתא בדם. בתוך הסוגריים, הגמרא דנה ומוכיחה, דאין לך דבר שנעשית מצוותו, כלומר אנחנו הגענו לאחרי קיום המצווה, ויש בו מעילה. המשולשים שמופיעים מיד, והם יופיעו בשני כיוונים, אנחנו כתבנו בשוליים, הם מעקב, עם השפיץ למעלה שאלות, שפיץ למטה תשובות. הגמרא, שלוש שורות מסוף י' א' עמוד א', ואימה אחי, בניגוד למה שאמרנו כרגע בגמרא, למה לא להגיד הפוך? מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. הגמרא עונה, וכי יש לך דבר שנעשית מצוותו ויש בו מעילה, אחרי שאתה גמר את המצווה, קיימת את המצווה, זהו, יורד איסור מעילה ממנו. זה דבר ידוע. יש ברשי בסוף העמוד, אני ניסחתי את זה כדבר ידוע, ושם הרשי אומר, אמר לי רבי יוחנן, וכי יש לך וכולי, אלא ודאי אחי מסתבר כדאמינא. יותר מסתבר לומר שאחרי שגמרת את המצווה, אז אין בו שום קדושה, נגמר הסיפור, אז אין בו מעילה. על זה הגמרא שואלת, אמי לא? למה אתה אומר שאין לך דבר שנעשה מצוותו ועדיין יש בו מעילה? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרי תרומת הדשן שנעשה מצוותו. מה זה תרומת הדשן? אפר שהצטבר על גבי המזבח מהתקרת הקורבנות כל סוף לילה, חותרים, מחטים, חוטטים לתוך האפר ולוקחים כמות קטנה של דשן, של אפר, והאפר הזה נקרא תרומת הדשן, שמורידים מעל גם מזבח ושמים אותו על יד צד מזרחי של הכבש, ואם אדם יהנה מאותו תרומת הדשן, יש בו מעילה. הרי נעשה את מצוותו, הקורבנות הוקטרו, הגמרא עונה, משום הציבה, את תרומת הדשן, נקרא לזה יוצא דופן, משום דהווה תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח. שעיר המשתלח, ביום כיפור, יש שעיר לשם, שעיר לעזאזל, מכוח ההגרלות שעושים עליהם. השעיר המשתלח הוא השעיר לעזאזל, הוא נדחף מצוק ומתרסק, האיברים שלו אסורים בהנאה. וזה דוגמה נוספת של נעשה מצוותו. הרי זרקו אותו, דחפו אותו מהצוק, זה המצווה. ומאחר שיש שתי מצוות שנעשית מצוותן ועדיין יש בהם מילה, זה נקרא שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים, תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח, הבאים כאחד, אין מלמדים, הם לא מהווים תקדים. ההפך, רק אצלם קיים היסוד או האפשרות הזאת שנעשית מצוותן ועדיין יש בהם מילה, ולא כן בשאר כל המצוות. הפסוק הכפול שאתם רואים מופיע עוד כמה פעמים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, הם ניסיונות להביא דוגמאות של שני כתובים הבאים כאחד, דברים שנעשית מצוותן ובכל זאת מועלין בהן, ודאין לומדין מהם, וממילא נבין למה אין מעילה בדם אחרי שנזרק. זריקת הדם והמצב אחריו זה דוגמה של נעשה מצוותו, ולכן בדם אין מעילה. אנחנו נמשיך במסע ומתן של הגמרא. הניחה, מה שקבענו שאין לומדים שאין לומדים שדבר שנעשה את מצוותו יש בו מעילה, אין לומדים כך, כי תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח היו שני כתובים הבאים כאחד, והכלל אומר שברגע ש, בואו נגיד כך, אם התורה רצתה ללמד כלל, מספיק שהיא תגיד את הדוגמה פעם אחת וממנו נלמד לשאר התורה. אבל אם התורה תורחת ללמד אותו דבר פעמיים, פעם אחת אצלנו בתרומת הדשת ופעם שנייה באיברי שעיר המשתלח, זה סימן שרק שם אומרים שעדיין יש מילה, אבל לא בשאר דברים, כולל אדם. טוב, הניחא ממשיך הגמרא למד יאמר עברי ישראל משתלך אין נהנים מהם, שאסור ליהנות מהם למרות שקוים המצווה, אלא למד יאמר נהנים מהם אחרי שנדחף אותו ישראל משתלך ניתן ליהנות מעבריו, אז נשאר רק תומת הדשן כדוגמה שנעשה את מצוותו. זה דוגמה אחת בלבד, אז עדיין ועדיין יש בו מילה למרות שנעשה את מצוותו. בואו נלמד משם, אז בדם גם כן אחר זריקתו שיהיה בו מעילה. אז, אז זו שאלת הגמרא, למד אמר שאפשר להנות מעברי ישראל משתלך, מהי עיקר למאמר? על איזה בסיס אתה אומר שדבר שנעשה מצוותו אין בו מעילה? הרי ראינו בתרומת הדשן יש בו. הגמרא עונה, משום דהבי לתרומת הדשן ובגדי כהונה, הכוונה לבגדי כהן גדול שהוא לבש ביום כיפור, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. הספרנו כבר העניין מאחורי תרומת הדשן. לגבי בגדי כהן גדול שהוא לבש ביום כיפור, אנחנו יוצאים מהנחה שגם אחר יום כיפור אסור להנות מהמן, אסור להשתמש בהם בכלל, למרות שנעשה את מצוותו, הוא עבד בהם ביום כיפור, זהו, אי אפשר להשתמש בהם יותר. אז הניחה לרבנן, הניחה מה? הניחה שגם בגדי כהונה בדומה לתרומת הדשן, למרות שנעשה את מצוותו אין, למרות שנעשה את מצוותו עדיין יש בהן מעילה, זה מסתדר טוב לשיטת הרבנן דאמרי, שהם אומרים בעניין בגדי כהן גדול מה שכתוב והניחם שם, מלמד שהם טעונים גניזה. שפיר שגם בגדי הכנה מצטרפים לתומת הדשן להיות שני כתובים הבאים קרה ואין מלמדים, אלא לרבי דוסא דאמר מותרין הן לכהן הדיוט, למרות ש מאחר שנעשה מצוותן מותר עדיין אותם בגדי כהן גדול מותרים בשימוש לכהן הדיוט, כמו ביום כיפור שהכהן גדול לובש את הבגדים המיוחדים האלו, הם ארבעה במניין, בניגוד לבגדים הרגילים של כהן גדול שהם שמונה במניין. גם כהן הדיוט יש לו במשך ימות השנה ארבעה בגדי כהונה, אז אם מותר לכהן הדיוט להשתמש בהם, אז המשמעות והניחם שם אין בא לומר שעדיין יש בו איסור שימוש, והוא ממילא שיש עדיין איזושהי איסור מעילה. עובדה, גם אחר יום כיפור מותרים הן. אז מהי עיקר למאמר? נשאר רק תומת הדשן כדוגמה שדבר שנעשה את מצוותו ואסור להנות ממנו. אז למה לא נלמד מתומת הדשן ונגיד שגם בדם אחרי זריקת הדם עדיין יש בו יש בו מעילה? תשובה, משום דהבי תומת הדשן ועגלה ערופה, שני כתובים הבאים כאחד. עגלה ערופה, אותו עגל שמביאים במקרה שמצאו הרוג בין שני ערים, עורפים את ראש העגל, ולמרות שקיימנו את המצווה אסור להנות מאותו עגלה. אז עגלה ותרומת הדשן הם שני כתובים, שני דוגמאות שלמרות שנעשה את מצוותו אסור להם, ולא לומדים משם לשאר דברים. הניחה, טוב, הקביעה הזאת זה נוח, זה מסתדר למה דמר אין מלמדים, שבאופן כללי שני כתובים הם אחד, לא לומדים מהם, אלא יש גישה אחרת למען דאמר מלמדים. מהי עיקר למאמר? יש גישה שאומרת שלמרות שמדובר בשני כתובים הבאים כאחד, הם יכולים להוות תקדים, בסיס, מקור לדברים נוספים. אז בואו נלמד מי הם, למרות שנעשה את מצוותן עדיין יש איסור הנאה, ממילא יש איסור מעילה למרות שנעשה מצוותו. אז נגיד אדם גם כן אחרי שנזרק יש פה איסור מעילה. הגמור עונה באופן נקודתי, אני לא יכול ללמוד מהדוגמאות האלו כי תרומת הדשן ועגלה הופעה תרי מיעוטי כתיבי. יש שני מיעוטים שכתובים אצלם, שאומר שם אסור, במקום אחר מותר. כתיב התם הערופה, וכתיב התם ושמו אצל המזבח. זה לגבי תרומת הדשן. ורואים שאף הפי שנעשית מצוותן, דווקא שם אומרים יש בהן מעילה. הני, הנה שני הדברים האלו, כן? מידי, אחינה, לא, כולל הדם אחרי שנזרק. נסחים בתחילה מועלין בהן, ירדו לשיטין, אין מועלין בהם. יש להקדים כמה נקודות לגבי הסוגיה הבאה. בשוליים כתבנו כנושא נסחים אחרי ירידתן לשיטין, אותם צינורות שמובילים את היין מטה. לפי משנתנו אין בהן מעילה, אחרי שהיין ירד לשיטין אין בהן מעילה. המבנה, הוספתי כך נראה לעניות דעתי איך להציג את המבנה של הגמרא. נשים לב, קודם נתמקד במעוינים, וגם יש מספר רומאי אחד, ולקראת סוף העמוד יש מספר רומאי שתיים. שני לשונות בשאלת הפתיחה. לשאלה ראשונה, למה מתניתין דלו, אני מדגיש את המילה דלו, זה מה שמיוחד ללשנה ראשונה, דלו קרבלו זו ברבי צדוק. איקה דיאמרי, אני הייתי מבקש שכל אחד ינסה למצוא האיקה דיאמרי הרלוונטי, כי אנחנו נראה פעמיים בגמרא הלשון איקה דיאמרי. אז איקה דרמי למה מתניתין כרבי אלעזר ברבי צדוק. כשאנחנו נגיע לשם אנחנו ננסה לומר כמותו ולא כמו הרבנן. בהמשך אנחנו נראה שימוש בצורת בית, ואנחנו נמתין עד ההמשך כדי להציג את הסימון הזה. אז קודם מספר רומאי אחד, וגם תשימו לב זה מוצג בגמרות שלנו כשאלה ארוכה. המשנה שלנו אמרה שהנסחים כשירדו לשיטין אין מועלין בהן, אז למה מתניתין דלא כרבי אלעזר ברבי צדוק? דתניא, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, לו קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש. כוונה איזו פתח קטן שהיה שם למטה. איך אחת ל-70 שנה פרחי כהונה יורדים בו ומביאים יין קרוש שהוא דומה לעיגולי דבילה. הוא היה כל כך דביק וקרוש, היה דומה לעיגולי דבילה, מין עיגולים של תאנים שהדביקו יחד. ככה היה דומה אותו יין. אחרי שיין יושב 70 שנה, אז אולי אפשר להגיד לא פלא. ומה לגבי יין הזה שמוצאים מאותו לול קטן? ושורפין אותה בקדושה, כלומר בבית המקדש, שנאמר בקודש עשך נסך שחר השם, כשם שניסוחה בקדושה, כמו שעצם הניסוח השפיכת היין הוא בקדושה, הוא על גבי המזבח בעזרה של בית המקדש, כך שריפתה בקדושה. מהי משמע? איך משמע ששריפתה תהיה בקדושה? ויאמר רבינה, עתיה קודש קודש, כתיב אחה בקודש, וכתיב אתם, ושרפת את הנותר באש ולא יאכין, כי קודש הוא. מה נותר שריפתו בקדושה? השריפת נותר הוא בבית המקדש, אף אי הנסחים נמי שריפתו בקדושה. אז אם יש הקפדה כזאת, לפי רבי אלעזר ורבי צדוק, זאת אומרת, למרות שניסחו היין והוא ירד לשם, נגיד לרצפה, עדיין קיים מצוות שריפה. זה אומר ששייך עדיין, מאחר שעוד לא קוים מצוותו עד הסוף, עוד לא קוים המצווה ששייך לנסחים, דיינו שריפה, אז יש פה מעילה. אבל המשנה שלנו אמרה שירדו לשיטים אין מועלים בהר, אז משמע שמשנתנו דלא כרבי אלעזר ורבי צדוק. תשובה, ותשימו לב, עכשיו יש לנו צורת בית ואנחנו סימנו א', בהמשך אנחנו כתבנו בין השורות, ואנחנו לומדים לפי הגרסה שמופיע בשיטה מקובצת אות ת', כפי שיתבהר בהמשך. לבינתיים הגמרא אומרת בצורת בית א', אפילו תימה רבי אלעזר ורבי צדוק. המשנה שלנו אומרת שאין מעילה, זה יכול להסתדר עם רבי אלעזר ורבי צדוק, ומתניתין דאיקלט, שון לקלוט, קליטה. הגרסה הזאת מופיע בבח אות א'. מה קרה? הושיטו בשיטים כלי שבו קיבלו את היין דרך מטה, דרך ירידתן, אבל לא הגיע, היין לא הגיע לרצפה ששם הוא אמור להתקדש. אז הוא לא הגיע למצב של חזרת קדושתה. ניסחו את המים ובזה קיימו מצוות ניסוך היין, וזהו. אז לא נשאר מצווה לגבי היין בשלב הזה, ולכן גם לפי רבי אלעזר ורבי צדוק אין מועלים. אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות, יש קטע בסוגריים, אחרי הקטע שבסוגריים כתוב איקה דיאמרי, אפילו תימה, זה מה שאתם רואים בין השורות וגם צורת בית, אפילו תימה רבי אלעזר ורבי צדוק. המשנה שלנו מסתדר עם רבי אלעזר ורבי צדוק, ומה שרבי אלעזר ורבי צדוק אמר שעדיין קיים מצוות שריפה לגבי היין הוא מדרבנן. אז זה הגמרא המקשה והקרא קנה סבלה. איך אתה אומר מדרבנן? הוא הביא פסוק בקודש, אז בעשה כנסת שלך לשם. הגמרא עונה, אסמכת, זה לא הלימוד המקורי והעיקרי של הפסוק. הרבנן אמרו הלכה ומצאו סימוכים של הלכה שלהם. זה הכוונה אסמכת, אבל לא שזה המטרה, המקור, ההבנה העיקרי של הפסוק. אז בינתיים מה ראינו? ראינו שאלה למה מתניתין דלא כרבי אלעזר ורבי צדוק, ואנחנו ראינו שתי תשובות. כן, אפשר להעמיד את המשנה כרבי אלעזר ורבי צדוק. התשובה הראשונה היה מין מציאות או קימטה שקלטו את המים לפני שהגיע לרצפה. לפי הגישה הזאת, אם זה באמת היה מגיע לרצפה, יש חוזר איסור מעילה מעיקר הדין. אבל לפי התשובה השנייה, אין איסור מעילה כלל. מה שמובא למעלה בשמו של רבי אלעזר בן סלוח, חיוב שריפה, זה מדרבנן. עכשיו אנחנו נחזור לקטע שבתוך הסוגריים. איקא דאמרי למה מתניתין כרבי אלעזר ברבי צדוק. יש מחלוקת מה היה המציאות לגבי השיטין. לפי הרבנן, השיטים ירדו עד התהום, היה חלול מתחת למזבח עד התהום. לפי רבי אלעזר ברבי צדוק, לא היה קטן, לא היה כזה דבר. ומילא זה שהמשנה יש צורך למשנה ללמד שנסחים אחרי שירדו לשיטין אין מועלים בהן, אתה בעצם אומר היין קיים, רק מה, אין איסור מעילה. אז על הבסיס הזה אנחנו מביא כדיאמרי למה מתניתין כרבי אלעזר ברבי צדוק. לפיו יש אפשרות להביא משם הנסחים, והחידוש הוא שאחרי שקיימת ניסוך המים בראש המזבח אין בו מילה. לפי הרבנן אין צורך ללמד שאין בו מילה, פשוט היין לא קיים. אז על זה הגמרא עונה, אפילו תימא רבנן דאי קלט. זה שהמשנה מלמדת שביין אחרי ניסוחם אין בו מילה, יש בזה עניין גם לגבי שיטת הרבנן. אם אדם הושיט לתוך השיטים כלי וקלט משם היין לפני שהוא הגיע לתהום, אז יש לנו את היין גם במציאות לפי הרבנן. והמשנה מלמדת שאחרי שקיימת מצוות ניסוח, אין ביין הזה שקלטת דרך מטה, אין במעילה. המשנה, דישון מזבח הפנימי והמנורה. יש אפר שמצטבר על מזבח הפנימי, המזבח שעליו היו מקטים את הקטורת, והמנורה כידוע שגם עמד בהיכל, היו מנקים אותו, מטיבים אותו כל יום אחרי שזה דלק משך שעות הלילה. האפר שיוצא משם לא נהנים ולא מועלים. רש"י כותב, דישון מזבח הפנימי והמנורה, הדשן שעליהם היה מוציאו, מניחו אצל המזבח החיצון, מקום שהוא מניח תרומת הדשן אצל של מזבח החיצון, וקודם שניחו שם לא נהנים ולא מועלים. למה אין מעילה? למה, נגיד, בניגוד לתרומת הדשן שיש שם מעילה, כאן אין, דרך לא כתיב ושמו, כמו שכתוב בדישון מזבח החיצון. למדנו בסוגיה למעלה שמהמילה ושמו לגבי הדשן של המזבח החיצון, בפרט תרומת הדשן שיש בו מעילה, כאן לא כתוב כך. המשנה ממשיכה, המקדיש דישון בתחילה מועלין בה. יש הרבה פירושים למשפט הזה. הרשש מקדים את דבריו ואת פירושו לומר שקשה מאוד להבין את הפירושים השונים על המשפט הזה. יש כאלו שמשייכים את המשפט הזה, המקדיש דישון, לגבי תרומת הדשן. יש שמפרשים המקדיש דישון, הכוונה אפר שהוזכר ברשע, הדישון של המזבח הפנימי והמנורה. ברבנו גרשון מובא פירוש אחר לגמרי, פירוש שקשור למי שהקדיש השווי, המעות של אותו דישון. בכל אופן, אנחנו ציינו ונסתפק בזה שיש כמה וכמה פירושים שונים לגבי המשמעות של דישון. מי שמקדיש הדישון הזה מועלין ויש בו איסור מעילה. טורין שלא הגיע זמנן, הזכרנו אותם גם מוקדם יותר, לגבי קורבן עופות אפשר להביא תור או בן יונה. תור הוא כשר כקורבן רק כעבור זמן מה. הבן יונה, בני יונה כשרים רק כשהם צעירים, יש כשהם מתבגרים הם נהיו פסולים, כאילו ההפך מהגישה לגבי התורין. אז אותם עופות, תורים שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן, מי שהקדיש אותם כקורבן עוף לא נהנים ולא מועלים. אנחנו מדגישים פה לא מועלים עם קבקוב. במשנה הבאה רבי שמעון מופיע והוא חולק. כדאי לנו לדלג לדף י' ב' עמוד א', בשליש הראשון של העמוד, אתם רואים משנה, רבי שמעון אומר, תורין שלא הגיע זמנן, מועלין בהן. בנקודה הזאת, הוא שונה ממה שראינו כאן. כאן נקרא התנא קמא, ורבי שמעון הוא מופיע שם. בקשר לבני יונה שעבר זמנן, הוא מסכים, רבי שמעון מסכים, לא נהנין ולא מועלין בהן. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא. בשלמה ממשיך הגמרא לדף י ב' עמוד א', מזבח החיצון דכתיב בי ושמו אצל המזבח. תרומת הדשן של מזבח החיצון, אותה כמות קטנה של אפר שלוקחים בסוף הלילה מתוך המערכה, נקבע למקום למזרחו של הכבש. מזבח הפנימי מנהלן, אנחנו ממשיכים לפרש את הגמרא לפי תוספות בדיבור המתחיל שמתחיל בעמוד בי"א עמוד ב', לקראת הסוף כתוב בדיבור המתחיל בשלמה מזבח חיצון. יש הרבה אפשרויות איך לפרש את הגמרא כאן בכלל, ולפי תוספות, וכתבנו כאן בשוליים תחת הכותרת נושא, אנחנו מחפשים חיפוש מקורות לקביעות מקומם של הדשן של מזבח הפנימי ושל המנורה. תא דשן שהזכרנו במשנה, איפה שמים אותו? אז לגבי מזבח החיצון ותרומת הדשן, כתוב מה שקראנו, ושמו אצל המזבח. מזבח הפנימי מנהלן, שוב פעם, לפי תוספות, מנהלן דיש קביעות מקום לדשן הפנימי. אמר רב אלעזר, ים הקרא, והסיר את מועתו בנוצתה. זו פסוק שמופיע בספר ויקרא, פרק א', פסוק ת' ז'. אנחנו הבאנו את הפסוק בשוליים, נקרא יותר ביחד, והסיר את מועתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן. ממשיך הגמרא, אם אינו עניין למזבח החיצון, הסיפה של הפסוק אל מקום הדשן, ללמד שהמקום הדשן הוא אצל המזבח, יש לנו כבר פסוק, קראנו אותו בויקרא ו' פסוק ג'. אז מכוח תורה שבעל פה יש אפשרות לומר, אפשרות כוונה, זו המסורת להבנת הפסוק, אם אינו עניין למזבח ראשון, תנאו עניין למזבח הפנימי. אז מכאן יש קביעות מקום למה שיוצא ממזבח הפנימי והמנורה שיהיו גם כן אצל המזבח החיצון. שמה שמים, כמו שתרומת הדשן שמים אצל הכבש שהוא חלק מהמזבח בעזרה, גם הדשן של מזבח פנימי והמנורה שמים שם. שואלת אמרה, אימה אידי ואידי, שני הפסוקים למזבח החיצון ולקבוע לו מקום, דהיינו למזרחו של הכבש, התוספות בסוף, לקראת סוף שורות הקצרות, יש לנו כוכבית, אלא הכי פירושו, ואימה אידי ואידי לדישון מזבח החיצון, דהיינו תרומת הדשן, ולקבוע לו מקום לדישון שאי קדמה, כלומר מזרחה של הכבש, דבעידך קרא ושמו לא כתיב קדמה, לא כתוב מזרח, ולא אבי אדנה במזרח או במערב, זה שאלת הגמרא, ששני הפסוקים מתייחסים אך ורק לתרומת הדשן של מזבח החיצון, ושוב אין מקור לגבי קביעת מקום לדישון מזבח הפנימי. הגמרא עונה, אם כן, למה קרא באותו פסוק א', ויקרא א', פסוק ת"ז, אצל המזבח, מהי? הדשן. כלומר, התשובה, אפילו מזבח הפנימי, שגם הדשן של מזבח הפנימי, שמים שם. מנורה מנהלן, דשן הדשן. לומדים דשן מנועה מהתוספת אות ה'. אני רוצה לחזור איתכם בתוספות ומשני, שורה שנייה מתחת לגמר באמצע, ומשני, אם כן, אם שני הפסוקים היו אך ורק לעניין תחומת הדשן של מזבח החיצון, למה קרא אצל? כלומר, למה לי דכתיב אל מקום הדשן? לא לכתוב אלא אצל המזבח קדמה, והייתי למד בגזר השווה, אצל, דישון מזבח החיצון, במקום שזורקים בו המורה ונוצה. מהי מקום הדשן? אפילו מזבח הפנימי, כלומר שגם קביעות מקום, דישון, מזבח פנימי, היה שם אצל מזבח החיצון. המשנה, רבי שמעון אומר, תורין שלא יהיה זמנן. מועלין בהן. בני יונה שעבר זמנם לא נהנין ולא מועלין בהן. בשלמה רבי שמעון כדקתני תימה. וכאן הטעם שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לאחר זמן, כמו תורין שאומנם הקדש אותם בקוטנם, הם יורים כעבור זמן והקדישו בתוך זמנו, הרי הוא בלא תעשה ואין בו קראת. הציטוט הזה בא ממסכת זבחים, מסכת חולין, בתוך הרשי כאן מובא הרקע, ואנחנו נלמד ביחד מה שכתוב ברשי, שהיה רבי שמעון אומר, השוחט אותו ואת בנו בקודשים, בחוץ. יש איסור לשחוט אם ובנה, ואם הוא הקדיש אותם, אז יש לנו אם ובנה שהם קודשים, יש איסור לשחוט קודשים בחוץ, כמובן. הוא שחט באותו ואת בנו בקודשים, בחוץ, שני, הבהמה השנייה, דהיינו, הבהמה שהוא אמור לעבור בו משום אותו ואת בנו, הרי הוא בלא תעשה תשוחט חוץ ואין בו קראת. בניגוד לאיסור שחוטי חוץ רגיל, כאן אין איסור, אין עונש קראת. שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן כגון זה שהוא ראוי לשחט למחר בפנים, אם היה ממתין בשחיטת השני עד למחר, היה ראוי לשחוט אותו מחר בתוך האזרה. ומצב כזה שהוא לא הדין ושחטו בחוץ, הרי זה עובר ולא תעשה ואין בו קרי, לפי שאינו מתקבל בפנים. מתי יש איסור שחוטי חוץ? בזמן שאתה שוחט בחוץ מה שהיית יכול להביא בפנים. פה אתה לא יכולת להביא את השני הזה באותו יום בפנים. תיסו אותו ואת בנו נוהג נמי בקודשים. והני תורים נמי, שקדישם קודם זמנה. הואיב יורוי לאחר מכאן, השתנה מאית בהו מעילה. כמו שבדוגמה של אותו ואת בנו ראינו שיש לאו, נכון אין קראת, אבל יש איסור, כי הוא היה ראוי לאחר זמן, גם פה האוף הזה ראוי לאחר זמן, וזה סיבה לומר שיש בו מעילה. כל זה לטובת, להבנת רבי שמעון. ממשיך הגמרא, אלא רבנן, הרבנן כוונה התנא קמא שראינו במשנה בעמוד הקודם, שהוא אמר לגבי התורים לפני זמנן, אין בהם מעילה, מה ישנה ממחוסר זמן? בעניין מחוסר זמן יש מעילה. דוגמה קלאסית של מחוסר זמן זה לידת בכור. בכור מביאים אותו כקורבן, הוא קדוש מיד בלידתו, אי אפשר להביא אותו כקורבן עד כעבור 8 ימים. אז אנחנו רואים דברים שהם קדושים לפני זמנם, יש עוד דוגמאות לכך, והם קדושים לפני זמנן, ויש בהם איסור מעילה. למה לא נאמר אותו דבר לגבי האופות? אפשר לראות את זה ברשי, אלא רבנן תנקם דגמר לא נהן ולא מולין, מה ישנה ממחוסר זמן דבהמה דקיימלן שנכנס לדיר להתעשר, בעניין מעשר בהמה, כי נמינו בפרק מעשר בהמה, מחוסר זמן, לקחת בהמה בין 4 ימים, הוא לא ראוי להביא כקורבן. מעשר בהמה גם סוג של קורבן, אבל בגיל 4 ימים הוא לא ראוי להיות קורבן, הוא מחוסר זמן, ובכל זאת נכנס לדיר את הסר. הוא יכול להיות חלק ממעשר בהמות, ומה המקור לזה? די אלף העברה, העברה מבחור. מה הבחור קדוש, קדוש לפני זמנו, בלידתו הוא כבר קדוש, שהוא קדוש מרחם, אף מחוסר זמן, נמי, שאינו בן 8, כלומר הוא לפני 8 ימים, קדוש לפני זמנו, וקרב לאחר זמנו. אז בואו נתמקד על הנקודה הזאת שחל עליהם קדושה, ואני תורים נמי, לקדשו קודם זמנן, גם עליהם נגיד, יורד עליהם קדושה, ומכוח ירידת הקדושה ולמור בהו. אני טעיתי לפני כן, הזכרתי שבכל הדוגמאות שייך מילה זה לא מדויק, אבל כן שייך בכל הדוגמאות האלו חלות קדושה. באופות שהם קודשי קודשים אפשר לדבר באמת באיסור מילה שחל עליהם מיד שהם קדושים. אז למה לפי הרבנן לא אומרים לגבי התורים שהקדשת אותם לפני שהם היו רואים, לפני זמנם, הם יוריו מאחר כך, למה לא יחול עליהם מעילה, איסור מעילה? הגמרה עונה, אמרי, מחוסר זמן, הדוגמאות שהבאנו מקודם, למשל הבחור, המעשר בהמה, אחרי שנולד, מי דידהווה הבעל מום? דבר פדיון הוא שייך בתחום מחוסר זמן. כאן הייתי משמש בדוגמה למשל של אותו ואת בנו כדוגמה של מחוסר זמן. לא הייתי רוצה להתמקד במעשר בהמה ובכור, כי שם באמת אין עניין של פדיון, אבל בבהמות באופן כללי שאתה מקדיש אותם אבל אתה לא יכול להקריב אותם מיד, שייך בהם פדיון. אנחנו נחזור על זה דרך רשי עוד מעט, אבל אני אופות, כיוון דאין מום פוסל באופות, זה בניגוד לבהמות שמום פוסל בהם. בעופות הכלל אומר שאין מום פוסל בעוף, רק מחוסר עבר פוסל, אבל מום לא פוסל, ומילא לא שייך פדיון. אם קורבן יהיה בעל מום, אפשר לפדות אותו, אבל קורבן שלא שייך בו מום, גם אם הופעת מום זה קשר, אז לא שייך בו פדיון. פדיון רק הדבר שהוא נפסל להקריב אותו, אבל בעוף אם נופל בו מום עדיין קשר לקרבה, אז הוא לא בעל פדיון. כיוון שאין מום פוסל בעופות, אין לעופות פדיון. זה מראה שאין להם קדושה, כמובן לפני זמנן, וממילא אין מועלים בהם. אנחנו נראה את זה ברשי בדיבור המתחיל אמרי, לא דמי מחוסר זמן דבימה למחוסר זמן דעופות, דהיינו דם דמחוסר זמן בימה הקדוש, מדידה ויבל מום דבימה דבר פדיון הוא, דמיגו דחשיבה דאית באה קדושה כשהיא בעלת מום, אית באה קדושה נמי כשהיא מחוסר זמן. זה אפשר לומר על בהמה, שברגע שיש, נקרא לזה תקדים, חלות קדושה לגבי מום, וזה מאפיין בהמות, אז יש בהם גם קדושה קודם זמנם. אבל עופות דלקה למימה בו אי מיגו הואי ואין המום פוסל בעופות, דאין תמות, לשון תמים, תמות וזכות בעופות, הם אינם שיקולים לפסול עוף. זכות לשון זכר, בעוף לא מבחינים בין זכרים ונקבות. ואין לעופות פדיון, מאחר שאמרנו שמום לא פוסל, אז לא שייך בהם פדיון. אז החינם היא לת ברור קדושה במחוסר זמן דעוף. וזה ההסבר למה הרבנן סוברים שהמקדיש טועים קודם זמנן אין בהן מעילה. עד כאן שיעורנו להיום.